שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, באולפן סמי פרץ. הממשלה החדשה התחילה לעבוד, כרגע בעיקר עסוקים במינויים של מנכלים, דוברים, יועצים ואנשי מפתח, אך מהר מאוד יצטרכו השרים להציג תוכניות עבודה לקראת הכנת תקציב המדינה. שלוש שנים ממשלת ישראל פועלת ללא תקציב מדינה ורפורמות כלכליות, ויש לזה מחירים כבדים. יוקר המחיה גבוה, הפריון נמוך, האבטלה עדיין גבוהה מאוד, ומחירי הדירות מזנקים. וחוץ מזה, היה כאן משבר קורונה חמור, זוכרים? המשבר הזה משנה הרבה דברים בשוק העבודה, והשאלה האם הממשלה החדשה תדע להתמודד עם זה. מי שבינתיים עושה את העבודה לממשלה הם גופי מחקר שמציעים תוכניות ורעיונות, וגם בנק ישראל שפרסם היום תוכנית להאצת הצמיחה במשק, שנשענת על ארבע רגליים, חינוך והכשרה מקצועית, השקעה בתשתיות, פיתוח המערכת הפיננסית והפחתת רגולציה. אלה הן רק כותרות הגג הכלליות של התוכנית, ועליהן אולי קל להסכים, אך כשצוללים לתוכן יש דברים הרבה יותר ספציפיים ומוקדי חיכוך, למשל לשפר את ההשכלה בחברה החרדית. זה לבד יכול להגדיל את פריון העבודה במשק ב-2.5%, וגם להעלות מיסים, כי בכל זאת צריך לממן את זה, והשאלה איך עושים את כל אלה. על כך אנחנו נדבר עם דוקטור עדי ברנדר, מנהל אגף מקרו ומדיניות בחטיבת המחקר של בנק ישראל. אחד התחומים הבוערים בהם הממשלה החדשה צריכה לטפל מיד הוא שוק העבודה. האבטלה עדיין גבוהה ועומדת על כמעט 10%. זה קורה כשמספר המשרות הפנויות במשק עומד על C של 133,000 משרות, C שלא היה כמותו מאז 2009. האם נראה צניחה במספר המשרות הפנויות ברגע שהממשלה תפסיק את הסדר החלט בסוף חודש יוני? או שאולי יש כאן עוד כמה הסברים? נדבר על זה עם מנכלית מנפאוור, מיכל דן הראל. ואסור לשכוח שבזמן שהממשלה מתארגנת, הכלכלה עובדת, ויש חלקים שעובדים אפילו מצוין. למשל, ההייטק. שם יש כרגיל חגיגה של גיוסי הון, הנפקות ואקזיטים, ואחת החברות המעניינות היא ווקמי, שהשלימה גיוס הון בוול סטריט לפי שווי של כמעט 2.6 מיליארד דולר. עמרי זרחוביץ', כתב ההייטק, יהיה איתנו, ונשאל אותו שאלה קצת שונה הפעם. מה החברה עושה ואיך היא משנה את החיים שלנו? יאללה, מתחילים. שלום לדוקטור עדי ברנדר.
שלום, צהריים טובים.
מנהל אגף מקרו ומדיניות בחטיבת המחקר של בנק ישראל, ואתם מפרסמים היום תוכנית לצמיחה של ישראל וליציאה ממשבר הקורונה, תוכנית ארוכת טווח צריך להגיד, ויש בה כל מיני צעדים, בעצם ארבע רגליים, לשפר את הנושא של חינוך, של השקעות בתשתיות, להפחית את הרגולציה ועוד כמה דברים שאחרי זה אולי נתייחס אליהם, אבל במקביל אתם גם אומרים שצריך להעלות מיסים וגם לקצץ בהוצאות, והשאלה היא איך כל הדברים האלה מסתדרים יחד.
אז אנחנו מתחילים את החיים של אחרי הקורונה עם הרבה מהצרות שהיו לנו לפניה. ואחת מהצרות האלה הייתה גירעון מבני של הממשלה, כשהמושג הזה גירעון מבני אומר שזה עודף הוצאות על הכנסות של הממשלה, שלא מגיע מאיזה אירוע מקרי חד פעמי, אלא הוא משהו שהוא שיטתי. כשאנחנו מסתכלים על ההוצאות היציבות של הממשלה מצד אחד, ועל ההכנסות היציבות שלה מצד שני, רואים שיש לנו פער בסדר גודל של 4% מהתוצר.
שזה סדר גודל של 50 מיליארד שקל.
אפילו מתקרב ל-60. ככל שאנחנו לאורך זמן מחזיקים גרעון כזה, אז אנחנו צוברים חוב, כי ההפרש הזה בין ההכנסות להוצאות בסוף מצטבר לחוב, ובשלב מסוים כשאתה צובר הרבה מדי חוב, אז גם קשה לממן אותו, קשה לקבל הלוואות בריבית נוחה כדי להחזיק אותו, ולכן זאת בעיה שנכנסנו איתה למשבר הקורונה. בקורונה עוד צברנו מעבר לזה חוב נוסף, שהוא חוב חד פעמי, פשוט שנבע מהמשבר, אבל אנחנו חוזרים לאותה בעיה. על הרקע הזה, אנחנו עוד מסתכלים על המשק הישראלי, והתובנה הבסיסית שלנו שיש כמה דברים חשובים שאם הממשלה לא תעשה אותם, הכלכלה הישראלית לא תצליח לצנוח בקצב מהיר. וזה בעיקר נוגע לשני תחומים שעולים הרבה כסף, אחד מהם זה מערכת החינוך שלנו, אנחנו מפגרים בתוצאות של מערכת החינוך לאורך שנים, יש בעיות מבניות במערכת וכדי לתקן אותן צריך לעשות שינויים שיעלו כסף, והמקום השני שבו יש למשק הישראלי פער משמעותי מהמדינות שאנחנו רוצים להיות דומים להן, זה התשתיות.
כן, אני רוצה רגע לגעת בעניין של החינוך, כדי גם להתחבר למושג פריון. פריון זה בעצם התוצר שאנחנו מייצרים בשעת עבודה, וההסבר שלכם לפריון הנמוך הוא בין השאר רמת החינוך, או המיומנות הנמוכה של הרבה מאוד ישראלים, שפשוט מגיעים לשוק העבודה בלי מספיק מיומנויות. צריך להבהיר את הקשר בין אם יהיה לנו יותר מיומנויות, הפריון שלנו יהיה יותר גבוה, וגם השכר שלנו יהיה יותר גבוה. השאלה איך עושים את זה?
נכון. המקום שבו צוברים מיומנויות, חשוב להגיד, הוא מערכת החינוך, וזה לא איזה הוקוס פוקוס ששולחים אנשים לקורס של 3 חודשים, והם לומדים איזה מקצוע מאוד ספציפי. שוק העבודה הוא מאוד דינמי. הכישורים שצריך היום הם לא הכישורים שצריך מחר. ולכן הרבה יותר חשוב לפתח את מיומנויות היסוד, את היכולות של אנשים, שכשהם מגיעים לשוק העבודה הם יוכלו ללמוד איך לעבור בין פעולות שונות, אפילו באותו מקום עבודה. הסביבה הטכנולוגית משתנה, הסביבה שבה אנחנו עובדים, בחינת שפה למשל. פעם כולם יכלו לעבוד בעברית, היום הרבה ממקומות העבודה במשק דורשים איזושהי שליטה באנגלית, אי אפשר לעבוד בלי זה. וככל שאנחנו מתקדמים, ככל שרמת החיים עולה, הצרכים האלה של שוק העבודה גם מתרחבים. ולכן הבסיס הוא מערכת החינוך. עכשיו, הבעיה שלנו בתוך מערכת החינוך גם היא הפערים הגדולים, שהם יש להם שני מימדים. האחד זה כמובן, כמו בכל מקום בעולם, יש אנשים חזקים יותר וחלשים יותר, ואנשים שבאים ממשפחות חזקות יותר מבחינה כלכלית, בדרך כלל גם יש מתאם להישגים שלהם בלימודים, אבל אצלנו הקשר הזה הוא הרבה יותר חזק מאשר בעולם.
אתם נותנים באמת כדוגמה את החברה החרדית, ואתם אומרים שאיכות ההשכלה של גברים חרדים היא בערך שוות ערך ל-10 שנות לימוד. כלומר, ב-12 שנות לימוד רגילות, הם בעצם רוכשים השכלה שדומה ל-10 שנות לימוד, ואם הם רק, ההשכלה שם תשופר, והיא תהיה כמו שהיא, 12 שנות לימוד שהם 12 שנות לימוד, אז פריון העבודה במשק יעלה בממוצע ב-2.5%.
נכון, רק חשוב להבין, זה לא 12, זה 17 ברוב המקרים, או יותר. כלומר, החרדים גם ממשיכים ללמוד אחרי 12 שנות הלימוד שאנחנו מכירים ביסודי ובתיכון באוכלוסייה החילונית, הם לומדים גם הרבה אחרי זה, ועדיין התועלת של הלימודים האלה בשוק העבודה היא נמוכה מאוד. מה שאנחנו רואים, גם אם אנחנו לא מסתכלים על החרדים, וזה חשוב לציין, זה בעיה מאוד חמורה מה שקורה במגזר החרדי, כי לאורך זמן גם זאת אוכלוסייה שתלך ותגדל, חלקה בשוק העבודה הולך לגדול כל הזמן, ואלה ילדים שכבר נולדו, זה לא ניחוש. אנחנו יודעים מי האנשים שנולדו ושייכנסו לשוק העבודה ב-20 השנים הקרובות, ולכן הנושא של החרדים הוא מאוד חשוב, אבל הפערים קיימים גם במגזרים האחרים. קודם כל יש פער מאוד גדול בין החברה הערבית לבין שאר החברה הישראלית. גם שם מי שנכנס לשוק העבודה נכנס עם מיומנויות נמוכות יותר, לא רק החוסר בלימודי עברית, אלא גם החוסר במיומנויות אחרות. וגם בתוך החברה היהודית החילונית יש פערים גדולים. האוכלוסיות החלשות בישראל הן הרבה יותר חלשות מהאוכלוסיות החלשות במדינות אחרות. זאת אומרת, בכל מדינה יש אוכלוסיות חזקות יותר וחזקות פחות.
אבל אצלנו אבל הפערים הם מאוד גדולים.
החזקים שלנו דומים לחזקים בעולם. אנחנו גם שם לא גאונים כאלה גדולים, אבל החלשים שלנו חלשים הרבה יותר מאשר החלשים בעולם, ושם עיקרי הפער.
כן.
ולכן כשאנחנו מדברים על הרפורמות בחינוך, אנחנו מאוד מדגישים את זה שאת המקורות הציבוריים צריך להפנות בעיקר לאוכלוסיות החלשות בישראל, אם אנחנו מדברים על החברה הערבית, אם אנחנו מדברים על החלשים בחברה היהודית החילונית. לגבי האוכלוסייה החרדית, הבעיה היא כמובן קודם כל ברמה של הרצון וההסכמה של ללמוד כן, בכלל את כן. הלימודים.
אנחנו מכירים גם את המושג עניים מבחירה, שזה באמת אורח חיים שיש בו באמת גם צפיפות, גם עוני וגם יחסית שיעורי תעסוקה נמוכים. הדבר השני שאתם תארים שם בתוכנית זה השקעות בתשתיות, בעון פיזי. אתם צריכים לעודד השקעה בטכנולוגיות שמעלות את הפריון במגזר העסקי, להגדיל את היצע הדיור, לעודד השקעה בתשתיות תחבורה, בעיקר ציבורית. העניין הוא שגם פה מדובר בדברים שהם מאוד ארוכי טווח. אתם מדברים על דברים שהם יקרים, הם ארוכי טווח, והם נושאי פירות, בוא נאמר ככה, אם ממשלת ישראל תאמץ את ההמלצות שלכם, אז בעוד 5 או 10 שנים יהיה פה נפלא. שאלה, מה קורה מחר? איך בדוחות שלכם יש דברים שהם ברי ביצוע לטווח הזמן הקצר?
אז אני רוצה לחלק את זה לשני דברים. ראשית, כדי שייסע פה מטרו בשנת 2035 או 2040, אנחנו בפיגור. אנחנו צריכים להתחיל כבר היום לעבוד יותר מהר ממה שנעשה. יש עבודה יפה שכבר נעשית בתכנון, אבל יש נושאי חקיקה שהיו תקועים הרבה זמן, מסגרת כלכלית. אז קודם כל אומר, גם הדברים שלוקחים הרבה זמן, אם לא נתחיל אותם היום, הם לא יהיו פה גם בעוד 15 שנה, ובסופו של דבר אלה הפתרונות החשובים. בדרך יש גם הרבה דברים שצריך לעשות כדי לתת פתרונות ביניים, כדי להקל על עצמנו בדרך. אם אנחנו ניקח למשל את נושא התחבורה הציבורית, יש הרבה מהלכים שאפשר לבצע בינתיים עד שהמטרו ייסע, וזה למשל נתיבים לתחבורה ציבורית שעליהם אוטובוסים יוכלו להיכנס לעיר בצורה טובה יותר, ואם ישתמשו בנתיבים האלה ועליהם גם יוסיפו עוד אוטובוסים לתת זמינות שירות טובה יותר, לטפל בנוחות של השירות, לטפל בפתחונות של מה שנקרא הקילומטר האחרון, שכשאנחנו יורדים מתחנת אוטובוס או רכבת קלה, אפשר יהיה לנסוע באופניים או בקורקינט או באיזה שאטל מקומי עד לנקודה שבה כל אחד צריך להגיע, אז אפשר לעשות דברים גם בינתיים שיקלו ויעזרו. אלה לא הפתרונות המסיביים שיענו על הבעיה, אבל הם כן יעזרו בדרך. כשיהיו פתרונות כאלה, אפשר גם לטפל בצד השני שהוא הביקושים. וחלק מהעניין הוא למשל לייקר את הנסיעה ברכב פרטי באמצעות למשל אגרות גודש, כדי שהרכב הפרטי יפנה חלק מהכבישים לטובת התחבורה.
כן. עד עכשיו צריך להגיד, למרות שהרעיון הזה מתגלגל כבר כמה שנים, אף פוליטיקאי לא העז ליישם, לקדם את העניין של אגרות גודש. אני לא יודע אם שרת התחבורה הנוכחית היא בעניין, אבל די ברור שצריך לעשות פה דברים יותר רדיקליים ממה שראינו עד עכשיו. אגב, למשל, גם ויסות של כניסה לערים. אתה יודע, אפשר לעשות סיכומים עם מעסיקים, שיום בשבוע, הרי התרגלנו לעבוד מהבית, נכון? אז יום בשבוע שאנשים ישאירו את הרכב הבית או יעבדו מהבית. הדברים האלה הם ברי ביצוע בעיניכם?
אנחנו לא נכנסים בכל דבר למכניזם המאוד ספציפי, אבל אני חושב שמבחינה כלכלית הרבה יותר יעיל לתת לשוק לפתור את השאלה כשתהיה אגרת גודש. כלומר, אגרת גודש פירושה למשל שבין השעות 7 בבוקר ל-9 יעלה הרבה יותר יקר להיכנס לעיר מאשר אחר כך.
אגב, אני לא יודע עדי מתי פעם אחרונה נכנסת לעיר, אבל אם בעבר דיברנו על השעה של הפקקים, אז עכשיו השעות של הפקקים זה בין 6 בבוקר, פחות או יותר עד 8-9 בערב. כלומר, לאורך כל היום אתה רואה הרבה מאוד תנועה בנתיבי איילון. אגב, קשור גם לעובדה שהרבה מאוד מכוניות עלו על הכביש בחודשים האחרונים, ודי הרבה אנשים כנראה עדיין מעדיפים לא לעבוד מהבית.
בסוף, הדרך היעילה שממשלה צריכה לעבוד זה לקבוע את המחירים. וחלק מהעניין הוא באמת שכאשר יהיה מחיר לכניסה לעיר מצד אחד, ומצד שני גם תהיה אלטרנטיבה, כי אנחנו גם לא רוצים להיות בעולם שבו פשוט אנשים מתייאשים ומוציאים את המרכזי תעסוקה פשוט אל מחוץ לעיר הגדולה, לפרברים של גוש דן, כי זה פחות יעיל מבחינה כן. כלכלית בהרבה מקרים. ולכן הדרך הנכונה בינתיים, ושוב, עד שתהיה באמת המערכת המסיבית, היא לקבוע את המחירים, שזה איזשהו סוג של אגרת גודש למשל, תמחור חנייה אגרסיבי יותר במרכז העיר, ובמקביל לתת את הפתרון של תחבורה ציבורית. זה נתון מדהים, אבל ברוב המטרופולינים בעולם שהם בסדר גודל של מטרופולין תל אביב, 40-50% מהנסיעות מתבצעות בתחבורה ציבורית. בתל אביב זה סדרי גודל של 20% במקרה הטוב, תלוי איך סופרים.
כן, אין ספק
שיש פה... פה, בדרך שנעביר את האנשים לאותה תחבורה ציבורית, בעזרת התמריצים מצד אחד, ומצד שני זמינות של תחבורה איכותית, ופה באמת צריך לקחת בחשבון, למשל, לא רק לתת את התחבורה בשעת השיא, אלא גם בערב, כשמישהו שנכנס בבוקר רוצה לחזור הביתה, שהוא לא יצטרך לקחת בחשבון שעכשיו הוא צריך לחכות שעה לאוטובוס כי הוא עבד עד מאוחר היום.
ברור. עדי, אני רוצה שנדבר לסיום על המשמעות של התוכניות שלכם. לכל תוכניות יש מחיר, יש עלויות, ואתם כותבים שבעצם הפתרון הוא קודם כל לקצץ בהוצאות, תגיד איכן, ושתיים, להעלות מיסים, ואשמח שגם כאן תגיד איכן.
אנחנו ראשית באמת מדברים על תוכניות עם עלות גדולה, והעלות שאנחנו מסתכלים עליה, גם כשאנחנו מתמחרים את התוכניות הספציפיות שאנחנו מדברים עליהן, מה שנקרא מלמטה למעלה, כלומר צוברים את העלות של הדברים, וגם כשאנחנו מסתכלים מהכיוון ההפוך, כמה מדינות שאנחנו רוצים להיות דומים להן מוציאות על הדברים האלה לאורך שנים, אם זה חינוך, אם זה תשתיות, רפורמות אחרות שאנחנו מזכירים, מדובר באמת בסדרי גודל של 3% תוצר, שזה כ-45 מיליארד שקלים לשנה בהיקפים של היום, ואת זה, בהינתן שאנחנו לא יכולים לצבור גרעון לאורך זמן, יש שלוש דרכים שאפשר לממן. קודם כל, יש איזו טענה שהצמיחה תשלם בשביל עצמה, כלומר, אנחנו נשקיע את הכסף, התוצר יגדל, יהיו מספיק מיסים, ואז פשוט נחזיר את ההלוואות. זה פשוט לא עובד במספרים. זה עובד כשמדברים על פרויקט חד פעמי, כי אז אתה מוציא פעם אחת את הכסף והוא תורם לאורך זמן, אבל צריך להיות כנים, כשנגמור להשקיע בחינוך, זה לא שמחר בבוקר אפשר לפטר את כל המורים ואיזה קבוצה קטנה של ילדים למדה, זה משהו פרמננטי, זה מעכשיו ולתמיד. אותו דבר נכון לגבי השקעות בתשתיות. כשנגמור את הקווים הראשונים של המטרו, נצטרך עוד קווים ועוד השקעות, כי האוכלוסייה גדלה והמדינה גדלה, ולכן העלויות האלה איתנו להישאר. ואז אנחנו רואים שסדר גודל של בערך שליש מההוצאות, באמת הצמיחה תוכל לממן לאורך זמן, ולכן צריך לממן או במיסים או בהפחתת הוצאות את שני השלישים האחרים. עכשיו, פה במידה רבה אנחנו יכולים
לשים... אבל תגיד רק למי, למי מעלים מיסים? זה הדבר שהכי מסקרן את המאזינים שלנו.
קודם כל, הדבר הכי חשוב הוא שהחלטה את מי למסות היא החלטה פוליטית, ואף כלכלן לא יודע להגיד שהאחוז ה-32 במס על השכר משפיע יותר על הכלכלה מאשר האחוז ה-24 במס חברות.
כן.
אנחנו לא באמת מדויקים עד כדי כך. ויש פה עניין גם של העדפה חברתית, שהממשלה צריכה לאזן גם בין התשלומי המיסים, גם אם היא רוצה למשל חלק מהתהליך לעשות על ידי הפחתה של קצבאות מסוימות, חלק מהכסף בהפחתת הוצאות אפשר למשל להביא בתוכניות פחות יעילות שיש היום במערכת החינוך, שאפשר לצמצם אותן לטובה תוכניות אחרות. יש דברים שעושים משיקולים חברתיים, למשל גם בתחום התחבורה, כבישים שאין להם תשואה כלכלית כן. טובה, אבל הממשלה חושבת שיש להם ערך חברתי.
כן. טוב, בעצם אתה אומר צריך להעלות מיסים, אבל אנחנו רק יועצים, אז הממשלה החדשה תידרש להחליט על מי מטילים את המיסים האלה. בסדר, אנחנו עוד כמובן עוד נדבר בעניין הזה. דוקטור עדי ברנדו, תודה רבה לך.
תודה רבה.
פרסומת אחת ונמשיך.
הכירו את חברת סולמייט, החברה שמביאה בשורה אמיתית לכם ולחברים הכי טובים שלכם בבית. סולמייט הוא מיזם צרכני של לוחמים, יוצאי יחידות עוקץ, שהחליטו שנמאס להם מהמחירים הגבוהים של המזון שיש בישראל, לכלבים וחתולים. סולמייט עקפו את כל המתווכים באמצע, והם מייצרים מזון לכלבים וחתולים איכותי, טעים ובריא, בהולנד ובגרמניה, שמגיע עד עליכם הביתה וחוסך לכם כ-50% מהמחיר הממוצע בשוק. בסולמייט מוכיחים כי ניתן לספק לחברים הכי טובים שלנו מוצרים באיכות הגבוהה ביותר, במחירים נמוכים ובשירות אדיב ומקצועי ברמה שלא הכרתם. חפשו סולמייט בגוגל, קראו את הסיפור המרגש של המותג הזה שבאמת עושה כאן מהפכה. או חייגו כוכבית 6808.
שלום למיכל דן הראל.
שלום שלום.
מנכ"לית מן פאוור, חברת השמה מהגדולות בישראל. תשמעי, תעלומה בשוק התעסוקה הישראלי. שיעור המשרות הפנויות מגיע ל-133,000 בחודש מאי, וזה האומדן הכי גבוה שנצפה מאז שהתחילו למדוד את הדבר הזה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-2009. ונשאלת השאלה, האם זה רק עניין טכני שאוטוטו מסתיים בגלל הפסקת הסדר החלט, או שיש פה משהו עמוק יותר?
תראה, זה משהו משולב, לא מבוסס רק על גורם אחד. הבסיס כמובן זה החל"ת, יש קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים שיצאה משוק העבודה ולא ממהרת לחזור אליו כל זמן שאפשר לקבל כסף בלי לעבוד. מעבר לזה, אנחנו מרגישים התעוררות במגוון מאוד מאוד גדול של תחומים בתקופה האחרונה, ככל שהקורונה בארץ ירדה וככל שמרגישים סימנים גם בהתעוררות והתאוששות בעולם, עסקים שבעצם תנופת הגדולה שלהם, הגדילה שלהם בדרך כלל מתפרסת על פני תקופה ארוכה, בעצם התפוצצו. וכל התוכניות להגדיל ולפתוח קווי ייצור חדשים, או לצאת ולפרוט לשווקים נוספים ועוד מגוון של תהליכים, קורים כולם בבת אחת. ומוצאים את עצמם בעצם בלי העובדים הזמינים הרלוונטיים, בוודאי כשמדובר על עובדים שהם עובדים מיומנים יותר ולא עובדים ב...
כלומר, אם אני מסתכל על הדיווח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אני רואה שמקצועות כמו מלצרים, טבחים, עובדי מטבח וכו', בכולם יש זינוק מאוד מאוד גדול בביקוש לעובדים ומחסור בעובדים, אבל את אומרת, זה לא רק במקצועות האלה שבהם טבעי שיהיה ביקוש, כי המשק בתחום הזה נפתח, אלא בתחומים אחרים, את יכולה להגדיר לי אותם?
קודם כל אני מדברת על ההייטק.
שם אבל יש מחסור כרוני של מהנדסים, מפתחי תוכנה.
נכון, אנחנו שנים המחסור קיים והולך וגדל, אבל שוב, בתקופה האחרונה הוא ממשיך לגדול. בכל מה שקשור לעולמות הבריאות והרפואה, או ספציפית בעולמות הביוטק. הסיטואציה עם הקורונה יצרה בז מאוד גדול, והמון חברות שעבדו בהיקפים קטנים, הבינו שתמון פוטנציאל מאוד גדול, ושוק והרחיבו את הפעילות שלהם, גם לעולמות של חיסונים וגם לעולמות של תרופות, והביקושים לעובדים בתחומים האלה הם מאוד מאוד גדולים. חברות יצרניות, חלק מהמוצרים והשירותים שנצרכו עד המשבר של הקורונה התחלפו במוצרים אחרים. מה שקרה זה שהם מצאו את עצמם צריכים לפעמים את אותה כמות של עובדים בדרך כלל קצת יותר, אבל עם יכולות ומיומנויות קצת אחרות.
כן, ואז מדובר בעצם באנשים שנמצאים בשוק, או שמדובר באנשים שצריכים לעבור התאמה לסיטואציה החדשה, עם כישורים קצת שונים, כל הדברים שדיברנו עליהם בשנה האחרונה, של עבודה מרחוק וקבלת שירותים מרחוק וכו'.
תראה, אם אני מסתכלת באופן רחב, ולא על המקצועות entry level, ברוב המקרים יש חלק מהכישורים שקיים, אבל נדרשת השלמה והכשרה של כישורים נוספים, לא רק נושא של עבודה מרחוק. כל הנושא של הדיגיטציה של הדברים, יכולת לספק שירות במגוון של צורות, דרכים, שפות, הלך ותפס תאוצה מאוד מאוד משמעותית, וגם אנשים מה שנקרא בשוק הקודם נחשבו למיומנים ביותר, היום מוצאים את עצמם כשהם צריכים ללמוד ולהשכיל, ורוב המעסיקים מבינים את זה היום ומתחילים לבנות תוכניות הכשרה פנים ארגוניות, כי הם מוצאים את עצמם פשוט בלי עובדים מיומנים. אי אפשר היום פשוט, שנקרא, לגשת לשוק הפתוח ולגייס משם את כל הכמות הנדרשת.
כן, אנחנו באמת אחרי שנה יוצאת דופן בכלכלה, בבריאות, בשוק העבודה. האם בעצם בשנה הזו גם ראינו שמקצועות מסוימים פשוט התייתרו, או לפחות הצטמצם מאוד הביקוש אליהם?
אין איזשהו מקצוע ספציפי שנעלם. מלבד גרידה מאוד מאוד משמעותית בכל מה שקשור לתעופה, שאני מאמינה שלאט לאט ילך ויחזור, אבל יש דברים שהפכו להיות פחות ופחות שכיחים. ניתן לך דוגמה אפילו תחום הגבייה. זה תחום שתמיד היו ביקושים מאוד גבוהים, וחלק מהמהפך של הקורונה, הרבה מההזמנה, גם של שירותים שמקבלים אותם פיזית, הפכה להיות דיגיטלית. ואז מראש כשאתה מזמין, אתה מזמין פרטי האשראי שלך, וכל תהליך הגבייה כמעט והתייתר.
ומדובר במקצוע שמה? שהעסיק הרבה מאוד אנשים שעסקו בגבייה?
בהחלט. זאת אומרת, אם תסתכל כמעט על כל סוג עסק, הייתה קבוצה מאוד גדולה של אנשים שהתעסקה בתחום הזה. בתחום של סליקה, הנהלת חשבונות, כל מה שקשור לסייקל הכספי סביב הספקת שירותים. והיום זה הפך להיות הרבה יותר משמעותי. אם אנחנו מסתכלים על נותני שירות במוקדים השונים, שוב, אתה לא יכול לראות את זה בשוק של היום, מכיוון שיש כזאת מצוקה של עובדים שהמוקדים מגייסים בטירוף. אבל בסך הכל, אם תסתכל על המוקדים של כל החברות הגדולות, כולם מצטמצמו בשורה משמעותית. היום חלק גדול מהשירותים ניתן בצורה דיגיטלית, ואני לא רואה את זה חוזר אחורה.
כן, השאלה אם אנחנו נמצאים בשוק שבו הוא רחוק מאוד מהשיווי משקל הנכון לו, ויקחו עוד כמה חודשים טובים עד שנבין באיזה מקצועות באמת הביקוש ממש ירד לעובדים, באיזה מקצועות נולד ביקוש מחדש, ומהו בעצם מספר המשרות הפנויות האמיתי, כי כשאני מסתכל על הדיווח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הם מדברים על ענפי האירוח והאוכל, שבאמת היו סגורים בשנה הזו, ששם שיעור המשרות הפנויות הוא הכי גבוה, שזה על כל 100 מועסקים, יש שם 17 משרות שמחכות לאיוש.
כן, קודם כל זה המצב בלא מעט תחומים, אבל אני לא יכולה לנקוב לך בזמן. אני יכולה לומר לך שההשפעה של החלט היא ההשפעה האקוטית בתחום הזה, ורק לצורך העניין 3-4 חודשים אחרי שהמנגנון של החלט יפסיק לגבי רוב העובדים במשק, בעצם יושלם תהליך הגיוס של כל האנשים שירצו לחזור לשוק העבודה, ורק אז נוכל, מה שנקרא, העננים יתבהרו ונוכל לראות מה הביקושים הקשיחים שבאמת קיימים היום.
כן, אפרופו באמת ביקושים קשיחים, אני רוצה לשתף אותך בשיחה שהייתה לי עם בנקאי בכיר. הוא אמר שבשנה הזו, בשנה האחרונה, הם למדו לעבוד בצורה שונה לגמרי. גם העובדים עובדים יותר מהבית, גם הלקוחות לא באים ככה סתם לסניף, אלא מזמינים תור מראש. והוא אומר שלמעשה הוא יכול לשמר את אותה רמת פעילות עסקית, עם רבע מכוח האדם שהבנק מעסיק. אם נגיד הוא מעסיק, ניקח לצורך העניין 8,000 עובדים, הוא יכול להסתדר עם 2,000 עובדים. רק מה? הוא נמצא בתחום שבו הוא לא יכול באמת לשחרר כל כך הרבה עובדים הביתה. את מזהה עוד ארגונים שבהם הביקוש האמיתי לכוח אדם הרבה יותר נמוך ממה שבפועל עובד בו?
כל עולמות הפיננסים, הבנקאות, שוק ההון, עולמות הביטוח, וכל עולמות השירות, אם זה תחום של התקשורת, בתחום של מוצרי צריכה, כמו שאמרתי קודם, המון מהשירותים בעצם ניתנים או באופן דיגיטלי, או שמה שמגיע למישהו אנושי הוא מאוד מצומצם ורק המקרים המורכבים ביותר, ולכן הם נותנים את אותה שירות, ולפעמים אפילו ברמת שירות לא פחותה, ואני לא אגיד ברבע מכוח האדם, אבל יש לא מעט עסקים שבתחומים האלה ירדו ל-50%.
לסיום, שאלה אחרונה, בשירות הממשלתי אנחנו נראה בקרוב הרבה מאוד מינויים חדשים, יש ממשלה חדשה, את מרגישה גם איזו התעוררות בתחום הזה של ביקוש לעובדים בממשלה?
לא, עדיין לא. כנראה גם כאן האבק עדיין לא שקע, ושם גם התהליכים, תהליכים הרבה יותר ארוכים, הם מחויבים במכרזים, לכן זה לוקח הרבה יותר זמן.
יפה. מיכל דן הראל, תודה רבה לך.
בשמחה.
שלום לעומרי זרחוביץ'.
היי סיים, מה שלומך?
אני בסדר גמור, ונראה לי שמי שאפילו יותר בסדר גמור זה תחום ההייטק הרותח בשנה האחרונה, הנפקות, גיוסים, גיוסי עובדים, מימושים, אקזיטים, מה לא. ואתה כותב היום על חברה בשם ווקמי שהונפקה בוול סטריט בשווי של כמעט 2.6 מיליארד דולר. ועוד לפני שנדבר על הכסף, מעניין אותי לדעת מה החברה הזו עושה ואיך היא משנה את חיינו. ובעכשיו, זה מה שאני אשאל תמיד על חברות הייטק, כי נורא קשה להתמצא באיך הן משפרות את החיים.
נכון, זה משפרת בעיקר בארגונים, או בעיקר עובדים, אבל זה התחיל, אתה מכיר את זה שבאפליקציה, לפעמים אתה מוריד אפליקציה חדשה, וכזה יש איזה מין מדריך כזה שעוזר לך לדעת איך להתמצא, תגלול ימינה, תגלול שמאלה וכאלה.
כן.
אז הם התחילו בדבר כזה, הם עשו את זה באתרים, אולי גם באפליקציות, אבל באתרים ובתוכנות, שאתה רוצה להתמצא באתר, אז זה נותן לך איזה מין מדריך כזה, וזה ככה התחיל, וככה הם פרסמו, אבל זה המשיך לשני דברים. אחד, גם אותו דבר, נגיד, עכשיו לצורך העניין, דמרקר או איזה ארגון יטמיע תוכנה חדשה, הוא צריך להדריך את כל העובדים שלו, וכל העובדים שלו צריכים להבין איך עושים וזה, והרבה פעמים זה עובדים עם פחות, או יותר אוריינטציה טכנולוגית, אז זה נותן לך איזה מין הדרכה על תוכנות ואתרים, כמו עם האפליקציה, אבל ככה זה עוזר לארגונים להתמודד עם הקושי של הטמעת תוכנות חדשות.
אבל זה לא משהו שיצרני התוכנות הרלוונטיות מספקים לאותם ארגונים כשהם מוכרים להם אותן?
הם יכולים, אבל זה לא, גם לא תמיד.
עדיין צריך עוד גורם
את הרבה. תקל על התוכנות שלנו, תקל על התוכנות שלנו, אני לא זוכר שהיה. אני זוכר שכשהטמענו תוכנה, זה היו פעם הדרכות והביאו הדרכות. לפעמים יש הדרכות, אבל אתה שוכח או אתה עדיין רוצה אולי להיזכר באיזה משהו שאתה יכול לשלוף. והדבר המוצר היותר מתקדם שלהם שהוא באמת מגניב, זה מין צ'טבוט כזה, שאתה גם יכול לכתוב לו מה אתה רוצה לעשות. לצורך העניין אני רוצה למלא 10 ימי חופש בתאריכים האלה והאלה, והוא גם יודע לעשות לך את זה אוטומטי. או להוביל אותך בתוכנה, או ממש לעשות את זה אוטומטית, זה המוצר היותר חדש ויותר צומח שלהם. וזה בגדול, הם עוזרים פשוט לארגונים להתמודד עם התוכנות הרבות שמותקנות להם בעסק.
אוקיי, אז מי היזמים של החברה הזו? היא קיימת בערך 10 שנים, נכון?
כן, בערך 10 שנים. היזמים זה דן עדיקה ורפי סווירי, זה מנכ״ל ונשיא החברה בהתאמה שהם עדיין בחברה. והיזם השלישי, שהוא כבר כמה שנים לא בחברה, קוראים לו אייל כהן, שהוא אח של סגי כהן מדמרקר, כתב הייטק שלנו.
אה, גילוי נאות, יפה.
נכון, גילוי נאות.
אגב, יוצא לנו מזה משהו?
לא יודע, בישהו לא בתשקיף, בגלל שהוא כבר לא בחברה, אתה לא רואה כמה זה. הוא יש לו סטארט-אפ חדש כבר, הוא המשיך לפני כמה שנים מעלה. אז הם 3 יזמים, הם יושבים בחול אם אני לא טועה, לפחות המנכ״ל, והם כבר קמים איזה 10 שנים, הם קמו ב-2011, כבר הרבה שנים נחשבת לחברה מבטיחה, וזהו, הם הלכו להנפקה, שנה שעברה צמחו ב-40%, השנה זה ירד ל-24%, והדיווחים הם דיברו על הנפקה בשווי של 4 מיליארד דולר, דיווחים אתה אף פעם לא יודע מה טבעם ומה החברה מכוונת, או מה מישהו מייחל בדירקטוריון, בסופו של דבר הם הלכו על 2.5 מיליארד דולר, שזה כמובן יפה.
שזה עדיין יותר גבוה ב-42% מהמחיר לפי הם גייסו כסף רק לפני שנה וחצי.
כן, למרות שאני חייב להגיד שזאת לא, דווקא הנקודה הזאת היא לא בהכרח לטובתם, כי הנאסד"ק עלה באותה תקופה בשיעור גבוה יותר של 60 ומשהו, אז נגיד, לצורך העניין, לפחות המשקיעה האחרונה שנכנסה שם, היו לה אלטרנטיבות כנראה יותר טובות, לפחות נכון לעכשיו.
כן.
ואם אפשר עוד זווית, אז יש שם את אינסייט, שהיא גם בעלת מניות שם, גם דיברנו עליה, אני חושב, בהקשר של מנדי.
כן, בכלל אני רואה שבעלי המניות הגדולים בחברה הזו הם בעיקר קרנות אמריקאיות.
כן, יש את ג'מיני. שהיא ישראלית, וזה נכון, כל האמריקאיות. אינסייט ספציפית היא בולטת, כי היא פשוט עשתה איזה סוג של, אולי צריך לדבר על זה בפעם אחרת, אבל עשתה סוג של תעודת צהל, נקרא לזה, על היוניקורנים הישראלים. השקיעה באיזה 30 חברות צמיחה, ומחזיקה ב-40% ממנדי, ומחזיקה בווקמי, ומחזיקה בעוד כמה חברות שבדרך להנפקה. זהו.
יפה. טוב, אז אנחנו נצטרך גם לעקוב אחר החברה הזו. בקנה יש עוד הרבה חברות ישראליות שהולכות להנפיק, לגייס לפי שווים כאלה של מיליארד דולר ומעלה?
בקנה יש כמה ספאקים שעדיין, רוב הספאקים, החברות שמתמזגות עם חברות ספאק עדיין צריכות לקבל את האישור של בעלי המניות. 2 הן אמורות לקבל, 2 או 3 עוד החודש, גם איירון סורס, גם טאבולה וגם טוקספייס, שאמריקאית אבל הוקמה על ידי זוג יזמים ישראלים. ויש עוד כמה בקנה, האוטברין הגישה תשקיף חסוי וכנראה שמצפות לנו עוד כמה חברות.
כן, יפה, אז תמשיך לעקוב כי בכל זאת יש פה חגיגה ואנחנו לא נחמיץ אותה, לפחות כמי שמסקרים אותה. אם לא כיזמים שעושים אקזיט. תודה עמרי זרחוביץ'.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה בכלל. מחר יהיו פה המרקרים, אנה ג'ורג'י וגיא רולניק. אנחנו נהיה פה בתחילת שבוע הבא. תודה לדן ברומר ולמאיה בניסן שעורכים אותנו. להתראות, בסוף שבוע נעים.